כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. יכולתי לנהוג בלמבורגיני, העדפתי להציל את הים. מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. אנדריאס וייל היה יכול לחיות בנוחות כבנו של אחד המיליארדרים הגדולים בשוודיה, אבל כבר 17 שנים שהוא מתעקש להילחם בבירוקרטיה ובאדישות הישראלית כדי להגן על חופי הים התיכון. כשאסון הזפת הגיע לחופים, הנאיביות שלו התגלתה כגלגל הצלה. היה אפשר לצפות שאסון הזפת שפקד את חופי ישראל לפני 3 שבועות, יתפס בעיני אנדריאס וייל כטרגדיה מוחצת. אחרי הכל, וייל הפך את שיקום חופי ישראל למשימת חייו ב-17 השנים האחרונות, מאז שמינף את ההון העצום של משפחתו, והקים את Echo Ocean, עמותה להצלת הים התיכון, שכיום היא הגוף המשפיע ביותר במחקר בתחום. ובכל זאת, כשאנחנו משוחחים בעוד הזפת ממשיכה להיפלט לחוף, וייל שופע אופטימיות מפתיעה. זה לא דבר טוב כשלעצמו, זה אחד מהאסונות הנוראים שקרו לנו הרבה זמן, אבל מדובר בברכה לאיכות הסביבה, הוא אומר בביטחון. אתה רציני? לחלוטין. תראה, ב-2015 היה פיצוץ בצינור הנפט בים של קליפורניה, וזה גרם להרבה אנשים לומר, אנחנו חייבים לוודא שדבר כזה לא יחזור על עצמו. היום קליפורניה היא המדינה הירוקה ביותר בארצות הברית. באותו אופן, גם אנחנו נהיה מוכנים יותר בפעם הבאה, כי המשרד להגנת הסביבה ייאלץ לשחרר כסף, ונגייס קבוצה גדולה של 200,000 מתנדבים, שאותם ידריכו 2,000 איש שיעברו הכשרה וידעו כיצד להתנהל באופן מקצועי במקרים שכאלה. המספרים האלה נשמעים מוגזמים, עד שהם מגלים שבארבע השנים האחרונות, וייל כבר בנה את חיל החלוץ של הליגיון האקולוגי הזה. 250 איש שהוכשרו ספציפית לטפל במקרה של דליפת נפט. האנשים האלה הם גרעין המתנדבים של Echo Ocean, ולוליהם, התוצאות של אסון הזפת היו גרועות הרבה יותר. ב-2008 המשרד לאיכות הסביבה קידם הצעת חוק ליצירת תוכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן, מסביר וייל. הצעת החוק הזו לא הושלמה עד היום. אנחנו הגענו למשרד ואמרנו, אנחנו מוכנים לגרום לפרויקט כזה לקרות על ידי מימון והפעלה שלו. כחלק מהפעילות שלנו, אנחנו מפעילים ספינת מחקר יחידה מסוגה עם ציוד רובוטי מתקדם, ובמסגרת הפרויקט הצבנו עליה ערכה שמאפשרת לבדוק איזה סוג של שמן או נפט נשפחו לים. אם אתה לא יודע באיזה סוג מדובר, קשה למצוא דרך לטפל בזה. העניין הוא שגם אחרי שמזהים את הזיהום, אפשר למנוע הגעה אל החוף רק של 15% מכתם השמן. הדרך היחידה לטפל בזה היא על ידי אנשים. אי אפשר להכניס בולדוזרים לחוף, זה יהרוס את השונית. לכן לפני 4 שנים נפגשנו עם מי שהיה אז השר להגנת הסביבה, זאב אלקין. אמרנו לו שאנחנו צריכים כסף להכשרת מתנדבים, והוא אמר שאין כסף. תתחילו אתם בפרויקט ואנחנו נספק מאצ'ינג בהמשך. למה ההכשרה כל כך חשובה? כי משימה כזו חייבת כוח עבודה מיומן. המון אנשים רוצים לעזור, אבל צריך שיארגנו אותם אנשים שיודעים להתעסק בדלקים. זה מסוכן. במקרה העכשווי, למשל, הושפזו אנשים שלא ידעו כיצד לטפל במפגע. כשאלקין סירב, הבנו שזה המצב, ושאם תהיה כאן דליפת נפט, נלך כולנו לעזאזל. הזיהום הנוכחי קטן יחסית, אבל דליפה רצינית יותר עלולה לפגוע במתקני ההתפלה. הבנתי שחייבים להשיג כסף, ופניתי לגורם שתרם 2.5 מיליון שקל להכשרת המתנדבים. פעלנו ב-23 יישובים והכשרנו כ-250 אנשים, וגם הקמנו מטה לתאום בין המתנדבים והרשויות המקומיות, יחד עם המשרד להגנת הסביבה. אם הדברים האלה לא היו קורים, האסון היה גדול הרבה יותר. הכסף הממשלתי להכשרת המתנדבים לא הגיע מעולם. וייל מגלה שהפגישה האחרונה שבה התחננו אנשי Echo Ocean למימון הנחוץ נערכה, למרבה האירוניה, רק שבועות אחדים לפני הדליפה. ושוב אמרו לנו לא, אתה מבין? יש אסון לאומי, אבל Echo Ocean מסבסדים את ממשלת ישראל. זה מגוחך שהעמותה קטנה כזו נאלצת להשתמש בכספים שלה כדי לנקות את הים. זו משימה לממשלה. אמרנו להם, הכסף שלנו נגמר, קחו אחריות. והם אמרו, כן, אין לנו מספיק כסף, אולי תוכלו לעשות את זה עוד 2 על חשבונכם? אז מה יהיה? תמשיכו לגייס עוד כספים מתורמים? לא. לכן אני שמח על מה שקרה עכשיו. אתה חושב שעכשיו הממשלה תוכל לבוא ולומר, אנחנו לא נתערב, נשאיר את הים לאקו-אושן? אם זה יקרה, אתה יודע איזה בלגן נעשה? פשוט כי כבר אין לנו כסף. בשבוע האחרון לבדו הוצאנו 100,000 דולר, והכסף שלנו מיועד בכלל לתמיכה במדענים ובחינוך. אני מאוד מקווה שהמשרד להגנת הסביבה יקצה לפרויקט הזה 40 מיליון דולר. אבא אמר, ספינה זה לא זול, אבל נתן עוד 3.8 מיליון יורו. אפשר להעריך בזהירות שהתקווה הזו מופרכת, לפחות מבחינת ההיקף שווייל מייחל לו. 40 מיליון דולר, 133 מיליון שקל, הם כ-8% מתקציב המשרד להגנת הסביבה, שעמד אשתקד על פחות מ1.7 מיליארד שקל. למעשה, התקציב הזה כולו קטן משמעותית מהונו של אביו של וייל, המיליארדר רוברט וייל, איש עסקים שוודי-יהודי, נדבן שתומך בין היתר בלהקת בת שבע, ומי שמוכר בארץ בעיקר כבעליו של בית הפגודה ברחוב נחמני בתל אביב. וייל הבן, בן 48, אינו מעורב בעסקיו של האב. יש לי הרבה מאוד כסף, הוא מודה, אבל אני טס במחלקת עסקים. גר בדירה רגילה ונוהג ברכב גולף מצ'וקמק בן 10 שנים. יכולתי לחיות חיי פאר, לגור בפנטאוס ולנהוג בלמבורגיני, אבל כל הכסף שלי הולך לאקו-אושן. כל דבר שהם מבקשים, אני מממן. אם הם צריכים מקרר חדש, אני מיד נותן. גם סנדרה, אחותי הצעירה כזו, היא נותנת את כל הכסף שיש לה לקוצ'ינטה, קולקטיב שמסייע למבקשות מקלט אפריקאיות בישראל. כשלמי שיחסר כסף לרופא שיניים או לרופא, היא מיד תיתן לה כסף. הסכומים הלא מבוטלים שתרם, יחד עם הנחישות והמיקוד שלו, כבר הפכו את אקו-אושן לחוד החנית של העמותות האקולוגיות הימיות בישראל. בין היתר, העמותה מפעילה את ספינת המחקר שווייל הזכיר, ושעל אודותיה נרחיב בהמשך, מובילה בישראל את פרויקט דגל כחול להכרזה על חופים שמפגינים איכות סביבתית, ודוחפת להקמת שמורות טבע ימיות. וייל, יושב ראש העמותה, רצה לפקח מקרוב על מבצע ניקוי החופים שערכה, אבל מגבלות הכניסה לישראל לא אפשרו זאת, כיוון שכיום הוא מתגורר בברלין עם זוגתו וביתם בת 8. בעבר חי בישראל, וגם כיום הוא מקפיד להגיע בדחיפות ומתכוון לחזור לחיות כאן. הוא נולד וגדל בשוודיה. בחופי ישראל התאהב כילד בעקבות סיור במסוק. ב-1997, כשהיה בן 25, עבר לגור בתל אביב. הגישה הסביבתית בישראל, וליתר דיוק, היעדרה, הקטעה אותו בהלם תרבות. בשוודיה היה מחזור מלא כבר בשנות ה-70. כאן לא היו מחזוריות. מילאתי חלק שלם בדירה שלי במחלי פלסטיק. אני זוכר את הרגע שבו הגיעה המחזורית הראשונה לרחוב גורדון שבו גרתי. לא הבינו מה זה. כשהגיע לכאן, הדבר הראשון שרצה לעשות היה לצלול. אבל מהר מאוד גיליתי שבים התיכון אין מקומות לצלול בהם, הכל מלא בפלסטיק. התקשרתי לאמא שלי ואמרתי, אי אפשר לחיות כאן, זה דוחה ומזוהם. כעבור כמה חודשים, התסכול נהפך למנוע שדוחף אותו עד היום. החלטתי שאני הולך להציל את הארץ הזאת, לא מאויבים מבחוץ, אלא מעצמנו. באותה תקופה, אומר וייל, שמבין עברית אך מתבטא באנגלית, אף אחד בעיתונות לא כתב על סביבה. בהתחלה חשבתי שהדרך היחידה להביא לכך היא לקנות עיתון. במקום לקנות עיתון, הוא נרשם ללימודי סביבה במכון ערבה שבקיבוץ קטורה. באתי מבית עשיר בשוודיה, גרתי במשך שנה בצריף במדבר ולמדתי סביבתיות אתית. משם המשיך וייל ללימודים בניו יורק, אבל אחרי שנה פרש. שאלתי את עצמי, מה יקרה לישראל? התחלתי לדאוג. וב-2004 הגעתי לרשם העמותות והקמתי את אקו-אושן. הכוונה הראשונה שלו הייתה להתמקד במחקר. אני איש של מחקר, לא של מחאה כמו בגרינפיס או בצלול, עמותה להגנה על הים ומקורות המים בישראל. ובתחילת שנות ה-2000 לא היה אפילו מחקר רציני אחד של איכות הסביבה בחופי הים התיכון ובישראל. מה עם המכון הממשלתי לחקר ימים ואגמים? התמחיתי חודשיים במטה שלו בחיפה. הבניין נראה נורא, הקירות מתקלפים, הכל ישן, שום דבר לא קורה שם. חוקרים קשישים עושים מחקרים על אלמוגים ועצות, אבל שום דבר סביבתי. אבל אני לא רוצה לדבר נגדם, רק להגיד שלא נעשה מספיק בישראל. כדי להבין מה לעשות, הוא הקים מועצת מומחים של 7 חוקרים מהאוניברסיטאות השונות בישראל, ואלה הודיעו לו שהמדינה לא מתקצבת את חקר הים. הלכתי למשפחה שלי ואמרתי שאני צריך כסף כדי להקים עמותה. הדבר המרכזי שנזקקתי לו היה ספינה שתוכל להפליג בכל הים התיכון, שיהיה בה מכשור חדיש, רשתות מיוחדות, סנסורים. אבא שלי ענה, זה לא נשמע זול במיוחד. כדי לקצץ בעלויות, וייל קנה ספינה זולה בטורקיה, וכדי לשפץ אותה, עבר לחיות שם במשך שנתיים. זה עלה לו $500,000, אבל כשהביא אותה לישראל, גילה שלא יוכל להשתמש בה. התברר שהטפסים שקיבלתי בטורקיה זויפו. אז מכרתי את הספינה בגרושים למישהו שמוציא אותה בשבתות ועושה עליה מנגל. כולם הופתעו לראות את הספינה של השוודי המשוגע. העיכוב הזה רק הלהיט את המוטיבציה שלו. הוא נסע בעולם, ביקר באיסלנד ובפולין, ובסוף הזמין במספנה בצרפת ספינה מאלומיניום, שתהיה קטנה, אבל תוכל להגיע גם לאיטליה, גיברלטר ואריתריה, ושעלות התחזוקה שלה תהיה נמוכה. כי אם תקנה יחטה ב-100,000 שקל, אז 10,000 שקל בחודש זה רק תחזוקה. כמה ילתה? 3,800,000 יורו. שוב הלכתי למשפחה שלי. הם תפסו את הראש כשהם שמעו את המחיר, אבל הבינו את גודל המשימה. גרתי בצרפת שנה ופיקחתי על הבנייה, ואז הפלגתי להרצליה. כולם הופתעו לראות את הילד השוודי המשוגע שרוצה להציל את העולם, מגיע עם ספינה. הספינה החדשה הזו, Mediterranean Explorer שמה, היא הישג ייחודי בישראל. היא כוללת מעבדה יבשה ורטובה, רובוט תת-מימי ומתקנים שמסוגלים לרדת לעומק הים. עד הגעתה לישראל פעלה כאן רק ספינת מחקר אחת ישנה, שעלות הפעלתה ליום הייתה $3,000. כשבאתי למדענים ושאלתי, אתם רוצים להשתמש בספינה שלי? הם אמרו שאין להם כסף לשלם תמורת ההשכרה שלה. חזרתי למשפחה והסברתי שצריך להשקיע כסף כדי להוריד את המחיר עבור ההשכרה של הספינה ליום. במקום $3,000, אנחנו נותנים אותה ב-400. אפילו נתנו אותה בחינם לאנשים שמטרתם להציל את הדולפינים. הם אמרו שהם צריכים עזרה, שאלתי אם יש להם כסף, והם אמרו שלא. אמרתי שיעזור להם, אבל שבפעם הבאה, כשיהיה להם כסף או מענק, הם יחזירו לי. הרגשתי כמו רובין הוד. בעקבות כך, חוקרים ומדענים קפצו על ההזדמנות והזמינו כבר מראש 150 ימים. הם הרגישו שזאת הזדמנות שלא תחזור. הדיבור היה שיש בחור שנותן בזול, אז אנשים הגיעו למרצים שלהם ואמרו, במקום 3 ימים, בוא ניקח 10 ימים למחקר. אקו אושן הקפיצו את כמות המחקרים שנעשו בספינה, שנמצאת כיום רוב הזמן בים, ומאפשרת להרבה יותר מדענים ישראליים להרשות לעצמם לחקור את הים התיכון. מספר המחקרים הכפיל את עצמו, ובניגוד למכון לחקר ימים ואגמים, ההסכם של אקו אושן עם המדענים שמשתמשים בספינה, מחייב אותם לפרסם ולהנגיש את תוצאות המחקר. עד כה, הספינה השתתפה בשני פרויקטים בולטים. הראשון, ששמו טסקמר, משותף לנציגים מ-20 מדינות שונות, ובחן מים עמוקים בכל העולם בחיפוש חומרים מצילי חיים. החוקרים על הספינה של אקו אושן מצאו כמה סוגי ספוגי ים עם חומר שיודע לחדש את עצמו, ומשמש בסיס לפיתוחים לטיפול באלצהיימר. המחקר השני, Odyssey, מרכז אינפורמציה ומאגד מחקרים ימיים שנעשו בים התיכון. הישראלים מתנהגים לסביבה כמו להקת רוק בחדר מלון. זה לא הספיק לוייל. השלב השני היה להקים מרכז מדעי כדי לחנך את האוכלוסייה. הישראלים מתנהגים כלפי הסביבה כמו להקת רוק בחדר במלון. מותר לנו להרוס הכל, אנחנו משלמים מיסים כדי שמישהו יטפל בזה, הוא אומר. הם לא למדו להיות אחראים לארץ שלהם. הם לא מבינים שאם נמשיך כך, זיהום הפלסטיק בחופים יגיע למצב דומה לזה שבהודו. ובהודו, אנשים התרגלו לזרוק פלסטיק. ישראל היא המדינה הרביעית בעולם בשימוש בכלים חד פעמיים. זה משגע אותי לראות שיש פה חנויות מיוחדות למחירת כלים חד פעמיים. בשוודיה משתמשים רק בכלים מנייר, וגם זה רק בימי הולדת. כאן הכל זה פלסטיק, וזה רק גדל. מחקר שמימנה אקו אושן, הוא מספר, מצא שרוב זיהום הפלסטיק בחופי ישראל הוא מקומי, ורק מאותו מגיע עם זרמי הים ממדינות זרות. איך משנים את זה? אתה לא יכול להגיד לישראלי לא. ישראלים לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות. אם יש שלט שיגיד אסור לזהם, זה יגרום להם לזהם יותר. כשאנשים שמזהמים את החוף פוגשים פקח, הם אומרים לו, תעזוב אותנו באמא שלך, שבת עכשיו, או חותכים את הצמיגים בג'יפ שלו. לכן צריך לחנך אותם ולהסביר להם מה קורה כשהפלסטיק מגיע לים. בדיוק כמו שעשינו עם רקפות וקלניות. המאמץ הזה הוא מדווח כבר הניע כמה מועצות מקומיות לאסור שימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים בחופים. גם המאמץ החינוכי הסתייע בהון המשפחתי, שמונף הפעם להקמת מרכז חינוך ימי במכמורת, כולל אקווריום. היה חשוב לי להכניס לשם דגים מהים התיכון. מדוזות קטנות, סרטנים, אלמוגים. אנשים אומרים לי, חשבתי שבים התיכון אין כלום. מכיוון שאנשים לא משנרכלים ולא יודעים שיש הרבה חיים בים. היום העבודה שלנו מתרכזת בקשר עם מועצות מקומיות. השאלה המרכזית שאנחנו שואלים היא, האם אתם רוצים שמורת טבע ימית בעזרוכם? הם לא מבינים מה זה בכלל. אני מסביר להם שאנחנו יכולים לגרום לחוף הים שלהם להיראות כמו שמורת האלמוגים באילת בשנות ה-60. זה נשמע מוגזם. ישנה שמורה כזאת באיטליה. אתה לא תאמין איך זה נראה. מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? לסגור את המקומות שבהם יש ריפים ולאסור לצמיתות לדוג שם. אחרי כמה שנים, הריף יתפוצץ מדגים. ואז הדגים יצאו מהריף ודייגים יוכלו לדוג אותם. כשיש לך מספיק דגים, הם אוכלים את האצות ומפרישים צועה שגורמת לאלמוגים לצמוח. המטרה כעת, הוא מסביר, היא לדחוף ליצירת 10 שמורות ימיות בישראל. המדינה חתמה על הסכם ברצלונה ליצירת שמורות טבע בים, אבל למשרד לאיכות הסביבה אין תקציב. ומה שקרה זה שהוגדרו שמורות טבע, אבל רק על הנייר. כדי ליצור שמורת טבע צריך לשים שומרים ולמנוע מהדייגים להיכנס לשטח. אבל בישראל איש לא שומר עליהן. השמורה היחידה שקיימת בפועל נמצאת בראש הנקרה. וזה בגלל הצבא. פנינו שוב למשרד להגנת הסביבה, והוא אמר שהם לא יכולים לתקצב את זה. כרגע המימון מגיע מעמותה אחרת. וגם פה, אני לא מאשים את האנשים שעובדים במשרד להגנת הסביבה, אלא את אנשי האוצר שמסרבים להכיר בחשיבות הים לישראל. הדייגים טוענים שהמימון מגיע גם מחברות הגז, שלא מעוניינות שספינות מכמורת יגררו רשתות בחול ויפגעו להן בצינור. אין מקום לדייג בארץ, צריך להפסיק אותו לגמרי. מדובר ב-50 משפחות בערך, ובשביל 50 משפחות לא שווה להרוס את כל חופי הים בישראל. צריך למצוא מימון ולשלם לדייגים כדי שיפסיקו לדוג. מה דעתך על אסדת לוויתן, שהוקמה כ-10 קילומטרים משמורת הטבע נחשולים? זה מכוער וקרוב לחוף, אבל עדיף על האופציה האחרת. כי במרחק הזה נוכל לזהות במהירות דליפות ולחסום אותם. אתה יכול לדמיין מה היה קורה אם האסדה הייתה במרחק של 100 קילומטרים מהחוף? הדליפה תתפשט על פני כל הארץ. שאלו אותנו אם נתנגד לאסדה, ואני אמרתי שבעיקרון לבנות עוד אסדה זה לא טוב, אבל לא נבזבז את האנרגיות שלנו, כי האסדה שכבר שם לא תיעלם, והאלטרנטיבה שהציעו הייתה גרועה יותר. רצו שנשקיע כסף במאבק, אבל אמרתי, אנחנו נבזבז כמות גדולה של כסף רק על יחסי ציבור. במקום זה, העדפנו להשקיע את הכסף במקרה שתהיה דליפת נפט, כפי שעשינו עכשיו, בהקמת צוותים מקצועיים, וכמו שאתה רואה, ההנחה שלנו הוכיחה את עצמה. את ההון שאפשר את הקמת אקו-אושן ואת תפעולה מספק לוויל אביב רוברט, אחד האנשים העשירים בשוודיה ובעליו של בית הפגודה בתל אביב. ב-1980 וייל האב הקים את פרובנטוס, חברת החזקות פרטית שמשקיעה בחברות, משביחה אותן ומוכרת אותן. כיוון שמדובר בחברה פרטית, קשה לדעת מה שוויה המדויק, אבל ההערכות הן שהונו של וייל האב עומד על כמה וכמה מיליארדי דולרים. משפחת וייל מנצלת חלק מההון הזה לטובת פעילות פילנטרופית, באמצעות קרן רוברט וייל, Robert Weil Family Foundation. היא תומכת באומנות, באיכות הסביבה ובעזרה לקבוצות מוחלשות. כך למשל, מסייעת סנדרה, אחותו של אנדריאס, לקוצ'ינטה, קולקטיב של מבקשות מקלט אפריקאיות מתל אביב, שמתפרנסות מאריגת שטיחים וקליעת סלים. הקרן תומכת כבר 20 שנה בלהקת בת שבע, ובין היתר תמכה גם בסרט של תומר הימן על אוהד נערין, מיסטר גגה, ובסרטו של ברק הימן, החבר דוב. גם הרב מיכאל מלכיאור קיבל מהקרן סיוע לפעילויות שקידם. וייל הבן מבהיר שאין לו שום כוונה להשתלב בפעילות הכלכלית של אביו. אני מקדיש את חיי להצלת הים בישראל. יש הורים שרוצים שילדיהם ירשו אותם, אבל הם עושים זאת מסיבות אגואיסטיות. אבא שלי לא שם. הוא נהנה לקחת חברות, לשפר אותן, לגרום להם להצליח ואז למכור אותן. הוא אוהב את העשייה יותר מאשר הכסף. אני מודאג ממצבה של ישראל. אם לא נתעורר בזמן, נהפוך לסינגפור, שכולה בטון וזיהום, ושהאנשים בה לא רואים אף פיסת טבע. יש הרבה משפחות יהודיות עשירות עם ילדים שרוצים לתרום לישראל. אם יקומו 5 ילדים כאלה, ויקימו עמותות אקולוגיות שפועלות בגישה שלנו, שמתמקדת לא בקמפיינים ובהפגנות, אלא בשינוי המציאות בשטח, נחולל שינוי אמיתי, בעתידה של ישראל. יכולתי לנהוג בלמבורגיני, העדפתי להציל את הים. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.